השנה הקדשנו כמה מפגשים לברר את עניין הכעס. מתוך כך הגענו בפעם הקודמת לברר את עניין העצבות. והיום אנחנו רוצים לחזור לכעס ולסגור את זה עם הנושא של העצבות. אז רק נזכר מה זה לכעוס. אז אומר המהר"ל שהכועס יוצא מן השיווי והיושר. כך הוא מביא בפירוש שלו לפרקי אבות, בפרק ה' משנה י' ד'. הכועס יוצא מן השיווי והיושר. תודה. כשאנחנו מאוזנים, אנחנו לא כועסים. אם אדם כועס, זה אומר הוא כבר לא נמצא באיזון, הוא לא בדרך האמצע. כפי שראינו, כדי להיות באיזון, אדם צריך להיות תמיד מחובר לריבונו של עולם. את האיזון לא נובע מהתנדנדות בין ימין לשמאל, אלא בחיבור שמיים וארץ. וכשאדם מרגיש קשר תמידי לקדוש ברוך הוא בכל מה שהוא עושה, אז הוא מצליח להתאזן גם בין קיצוניויות שונות. אז כשאדם כועס, הוא לא באיזון. ואחת התופעות המיידיות זה איבוד שליטה. מה זה איבוד שליטה? דומה קצת לאדם שיוצא מאיזון בהליכה. נגיד אדם הולך ופתאום מאבד שיווי משקל. מה הוא עושה? קודם כל מעיף את הידיים ואת הרגליים לכל מיני מקומות, ולפעמים הוא גם משמיע כל מיני קולות מוזרים, כל מיני כאלה. זאת אומרת, הוא מאבד שליטה, נכון? אז כשהוא מאבד שליטה, אז הוא לא שולט במצב. אותו הדבר, כשאדם כועס, הוא מאבד שליטה נפשית. ואז הוא עושה אותו דבר, מנפנף בידיים, נהיה אדום, מתחיל לצעוק.
זה היושר?
כן, זה היושר. זאת אומרת, האיבוד שליטה הנפשית הוא מאוד דומה. קורות כל מיני תופעות מוזרות בגוף שלו, בהתנהגות שלו, כי הוא איבד שליטה בגלל שהוא יצא מן האיזון, יצא מן השיווי. נזכר גם שהסיבה לזה שאנחנו כועסים היא שדברים לא נעשים על פי רצוננו. זאת ראינו כבר שכשאדם מתרגז, הוא נכעס על כל דבר שיעשו נגד רצונו, כמו שהרמח"ל אמר במסילת ישרים בפרק י"א. זאת אומרת, אני רוצה משהו וזה או לא מצליח, או שרצון אחר מסית את הרצון שלי. אני רוצה ללכת לפה, ורצון אחר דוחף אותי ללכת לפה. זה ממש מעצבן. אז זה יכול להיות מישהו אחר, זה יכול להיות מזג האוויר, זה יכול להיות מישהו זרק אבן, לא משנה, זה יכול להיות מלא סיבות. אבל בסוף, בשורה התחתונה, הרצון שלי לא מתממש. משהו קורה נגד רצוני. בוודאי אם עושים דברים נגד רצוני, אז אני בכלל מאבד שליטה. זאת אומרת, אני מרגיש שאני לא יציב יותר. כשאדם רוצה משהו והוא מתקדם על פי רצונו, יש לו תחושה של יציבות. יש לו תחושה שהוא רוצה והולך והוא יציב. כשהרצון הזה לא מתממש, אז הוא כבר לא יודע על מה הוא עומד, הוא לא יודע מה לעשות, הרצון שלו נפגע. אדם נוהג בכביש והוא מתכוון לנהוג במסלול, בנתיב שהוא נוסע. ופתאום בעת מישהו חותך אותו, הוא לא יודע עכשיו מה לעשות, הוא איבד את הרצון שלו, הרצון שלו היה לנהוג בנתיב הזה. ופתאום מישהו נכנס שם, אז הוא מזיז את האוטו הצידה, איבד שליטה, ומתחיל לצעוק ולקלל ולהתרגז ולכעוס, בסדר? ויכול להיות שאחרי זה הוא ירצה דווקא, הוא יתחיל לצפצף להוא וינסה לעקוף אותו כדי להראות לו מה זה. כל זה כעס, כל זה איבוד שליטה. כן? למה? כי הרצון שלו לא מתממש. אז כשיש לנו התנגשות של רצונות, אז אנחנו מאבדים שליטה. זה קשור למה שהזכרנו כמה פעמים, לגאווה. למה? כי אם אני חושב שהרצון שלי הוא זה שאמור להתבצע ולהופיע וכל רצון אחר לא שייך, אז כמובן שכל פעם שהרצון שלי לא מופיע אני כועס. וזה יקרה בערך 1,000 פעם ביום. כי רק מה שאני רוצה צריך להיות. עכשיו, ככל שאדם יותר גאוותן ויותר נפשי, אז הוא חושב שכל העולם צריך לעשות מה שהוא רוצה. אז כשהוא נוהג, הוא חושב שכל הנהגים צריכים לנהוג לפי איך שהוא חושב שצריך לנהוג, לפי הרצון שלו. וממשלת ישראל צריכה להפעיל את הרמזורים בקצב שהוא רוצה שהם יופעלו. ולכן כשהרמזור האדום ארוך, אז הוא מיד מתרגז. או לא משנה, או שהוא קצר מדי, או שהוא מהבהב, או אני לא יודע, הוא עושה, שמו שלט לא במקום שהוא רוצה שיהיה. הוא בקיצור מוצא כל הזמן סיבות לכעוס על כולם, על הילדים שלו, על אשתו, על השכנים, על מדינת ישראל, על כולם. כי הוא מלך העולם, כן? הוא הכי חשוב. חז"ל אומרים את זה בעצם, הנציב מוולוז'ין מביא את זה בפירוש שלו על ספר בראשית, כשקין כועס. למה קין כועס? כי הוא ציפה שהרצון שלו יתממש. מה היה הרצון שלו? שהשם יקבל את המנחה שלו. השם לא קיבל. ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד. הוא כועס. אומר הנציב, בעמק דבר, השגת הצער על מה שלא נעשה רצונו, הוא בא מגבהות הלב. גבתן. אז לא קרה מה שרצית, אז מה, העולם התמוטט? נו, זה לא קרה. אני רציתי וזה לא קרה, איך יכול להיות דבר כזה? לא יעלה על הדעת. מה שאני רוצה חייב לקרות. זאת אומרת, זה גאוותן. עכשיו, הגאוותן הזה, כתוצאה מזה שהוא גאוותן, מה שהוא רוצה, זה חשוב. כתוצאה מזה, כל פעם שמה שהוא רוצה לא מתקיים, אז הוא כועס. אנחנו נדבר בהמשך על האם מותר לכעוס על רשעים. בסדר? כללית צריך לדעת שהבסיס שחסר ובגללו יש כעס זה סבלנות. זאת אומרת, אם יש לאדם סבלנות, זה בסיס שעליו לא צומחת המידה הזאת. זאת אומרת, אם אדם עם סבלנות, אי אפשר לגדל שם כעסים. לעומת זאת, אם אדם חסר סבלנות, הנה הכעס מופיע. מה זה סבלנות? מה זה מידת הסבלנות? זה קודם כל ההבנה שאנחנו חיים בעולם שיש בו תהליך. זה כלל מאוד פשוט. העולם הזה זה לא עולם של אנשי שלום עכשיו. כלל פשוט. אנשי שלום עכשיו זה אנשים שרוצים את כל השלמות עכשיו. ואנחנו חושבים שעכשיו יכולה להיות השתלמות, לא שלום, לא שלמות. זאת אומרת, ברגע שאדם רוצה להיות מושלם מיד, ושכל העולם יהיה מושלם מיד, ושכל מה שהוא רוצה יקרה מיד, כי זה המצב המושלם, המתוקן לדעתו, אז הוא יכעס. לעומת זאת, אם הוא מבין שיש תהליך, אז הוא מבין שבסדר, חשוב מאוד שיהיה שלום, חשוב מאוד שתהיה שלמות, חשוב מאוד שנגיע למטרה, אבל יש דרך כדי להגיע למטרה. אי אפשר להגיע למטרה ככל שהיא יותר גדולה באופן מיידי. מטרה קטנה שהיא מוגדרת כמיידית, אז היא כבר חלק מהתהליך. זאת אומרת, אם אדם אומר, אני רוצה ללמוד את כל הש"ס, מטרה חשובה, יפה, נפלאה, עכשיו! עכשיו אתה רוצה ללמוד את כל הש"ס. איך תעשה את זה בדיוק? לא פרוש, אני אשב, אני דוקא מהספר עד שאני עובר על כל הש"ס. יש להניח שהוא יהיה עצבני הבן אדם הזה, על עצמו. זאת אומרת, זה יתחיל בזה שהוא יתעצבן על הישיבה. למה? כי אין פה תוכנית איך גומרים את הש"ס תוך, לא יודע, שעתה. אחרי זה הוא יתעצבן על עצמו, שהוא לא מצליח לעשות את זה. אחרי זה הוא יתעצבן על הקדוש ברוך הוא, שהוא לא ברא אותו יותר גאון. אחרי זה הוא יתעצבן, הוא כל הזמן יתעצבן. כי הוא רוצה שלמות עכשיו. לעומת זאת, אם הוא מבין שהמטרה היא טובה, זה מצוין לעבור על הש"ס, ללמוד את כל הש"ס, זה נפלא. בוא תגזור מהמטרה הזו את המטרות שיוצרות את התהליך. יש אפשרות ללמוד 7 שנים את כל השעה. דף ליום, אפשר. אתה יכול ללמוד את זה 3 שנים. אתה יכול ללמוד את זה 7 דפים ביום. תחליט, בסדר, איך שאתה יכול, כמה זמן יש לך. ואז מגיע הרגע המיידי, עכשיו אני מתחיל לפתוח את הגמרא. מי שיש לו את ההכרה בחשיבות התהליך, אז הוא יותר רגוע. אבל זה לא מספיק, למה? כי תארו לעצמכם, כשהוא בא לפתוח את הגמרא, בא מי שסוגר לו את הגמרא. עכשיו מה? אז עכשיו הוא יתעצבן או לא יתעצבן? אז זה לא מספיק שהוא אומר, אני מבין, יש תהליך, כן. טוב, לא נותנים לי גם את התהליך לעשות. בתהליך אני עכשיו צריך לפתוח את הגמרא, לא נותנים לי. אומרים לי, לך פה, לך שם, מה? צריך להבין שהתהליך זה לא רק עצם התהליך, אלא התהליך עצמו מורכב מגל. תמיד התהליך מורכב מגל של עולים, יורדים, עולים, יורדים, עולים, יורדים. ככה התהליך בנו. התהליך זה לא איזה זבנג כזה שטס קדימה כל הזמן. כל ההתקדמות שלנו בחיים היא תמיד עם רץ לבך שוב לאחור. והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. אנחנו כל הזמן מתקדמים, נעצרים. אפשר לומר נסוגים כמעט, כמו הגלים בים. אנחנו עולים ויורדים. רק שלא כמו הגלים בים שהם עולים ויורדים במקום כל הזמן, אנחנו עולים ויורדים, עולים ויורדים, עולים ויורדים, כל הזמן באיזה תהליך של עלייה עקרונית כללית. אבל גם אז אנחנו עולים ויורדים. עכשיו, כל ירידה כזאת היא מאפשרת את העלייה הבאה. זאת אומרת, כדי להמשיך לעלות, אנחנו בעצם לא מזמינים ירידה, אבל הירידה היא זו שגורמת לצורך לעלות יותר. זאת אומרת, אדם נמצא במקום, איפה שהוא נמצא, יישר כוח, יופי. למה שהוא ירצה להתקדם בכלל? למה שהוא יתקדם? למה שהוא ירוץ קדימה? מה יגרום לו להתקדם? בפועל, הוא נמצא באיזשהו מקום, ובסדר, אז הוא באותו מקום. אפילו להתקדם קשה לו. אבל כשיש איזה תהליך של ירידה, זה בעצם יוצר תנופה לעלייה הבאה. אז לא להזמין ירידות, זה מסוכן. אבל הן קורות מעצמן. כל פעם אנחנו עולים, זה כמו אדם אוכל, הוא יכול לאכול בלי הפסקה 24 שעות. יש להניח שרובכם לא יכולים לעשות את זה. זה נוגד את טבענו. בטבענו אנחנו אוכלים, בתקווה שאוכלים בריא, ואחרי זה צריך לנוח מהאכילה, והאוכל מתעכל. מתעכל, 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 הגוף ניזון מהאוכל, ואז שוב אוכלים. ואז שוב לא אוכלים. כביכול, כשלא אוכלים זה איזה סוג של ירידה. זה איזה סוג של אם רץ לבך, שוב לאחור. תנוח רגע. תעכל את האוכל. עכשיו, תארו לעצמכם שאדם היה אומר, לא, אני רוצה לאכול בלי הפסקה. זה אדם שאומר, אני רוצה התקדמות בלתי פוסקת כל הזמן. הוא לא יכול. הוא צריך לעכל את החוויה של ההתקדמות שהוא חווה. ולמעשה, כתוצאה מזה, יש את תחושת הנסיגה. תחושת הנפילה. אותו הדבר, אנחנו ערים וישנים. אנחנו ערים, לומדים, מרגישים, חושבים, בסדר? רוצים. זה היום שלנו. ואז עובר על האדם איזשהו תהליך לילי, הוא נח. שאז זה סוג של עיכול נפשי גם. בשינה אנחנו מעכלים את כל החוויות שעברו עלינו במהלך היום. זה מתיישב באישיות שלנו. הרב קוק אומר שזה קורה בחלימה. כשאנחנו חולמים זה יוצר איזה מצב שהדברים מתיישבים בתוכנו. אדם לא יכול להיות ער כל הזמן, הוא צריך ללכת לישון. זה לא מיותר, זה חשוב מאוד לישון. לישון מספיק. עכשיו, אדם לא יכול להגיד, אם אני ישן, אז אני לא שווה כלום, אני אפס, התמוטטתי, גמרנו. לא, אל תיבהל מזה שאתה צריך לישון. להפך, השינה היא זו שתיתן לך כוח להתחיל מחר, יום חדש, עוצמה חדשה, להתקדם עוד יותר, לרוץ קדימה. כל ההתפתחות של האדם תלויה בהבנה שא' יש פה תהליך ואנחנו לא מצפים מעצמנו להיות מושלמים אלא משתלמים, וכשהאדם מצפה מעצמו להיות מושלם הוא יהיה אדם כועס, כמו שראינו עכשיו. כשאדם אומר אני אעשה דברים רק מושלמים ואני אהיה מושלם, מאחר ואנחנו לא חיים בעולם מושלם אלא בעולם משתלם, אז האדם הזה תמיד ייפגש עם זה שהרצון שלו לא מתממש. אין לו סבלנות, הוא לא מסוגל לשאת מסע, לסבול, להיות בתהליך. התהליך הוא תמיד סוג של סבל. סבל קל או קשה, אבל זה סבל. כי אני רוצה להגיע עכשיו לראש הנקרה. זה די מתסכל, אני צריך לארוז איזה משהו לאכול בדרך, ולעלות על האוטובוס, ולנסוע עכשיו 5 שעות. זה לא, אני לא יודע כמה מכם אוהבים לנסוע 5 שעות באוטובוס. טרמפים, לא, להתייבש בטרמפים, גם לא משהו אידיאלי. גם לנהוג זה מעייף, זה סבל. אז אומרים, טוב, אני מוכן לסבול כדי להגיע לראש הנקרה, אבל אם אתה יכול לעשות ראש הנקרה, מיד. אוי, זה נחמד, לא? קפיצת הדרך. זה מפתה כזה. אבל זה לא העולם שלנו. בעולם שלנו יש תהליך, וצריך סבלנות לתהליך. שזאת דרך אגב, התכונה של נשות עם ישראל. כמו שהפרי צדיק מביא על פסח, שנשות עם ישראל יש להם את העוצמה הזו של התהליך. מה פוש עוצמה של התהליך? הן מסוגלות להיפגש עם רצון השם בתהליך. זה מה שמרים הנביאה ונשות עם ישראל חובות ביציאת מצרים. הן רוקדות במחול ואומרות, זה השם אלוקנו, קיווינו לו, נגיד לנו זכה בישועתו. אומר הפרי צדיק, אומר רב צדוק, הם בעצם הגיעו למה שהצדיקים יגיעו לעתיד לבוא. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים, והם רוקדים, אומרים, זה השם וכו'. נשות עם ישראל היו במדרגה הזאת כבר לפני 3,300 שנה. הם כבר היו במדרגה שבתוך התהליך, בתוך הטבע, בתוך המחול, בתוך הם מסוגלות להיפגש עם ריבונו של עולם. זאת המשימה שלנו. העולם הזה לא נברא מופלם, כי אלוקים רצה שאנחנו נעבוד. לכן הוא נברא במצב של תהליך. לכן נשות עם ישראל אוהבות את ארץ ישראל יותר מהגברים. עד כדי כך שהכלי יקר אומר שכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה שלח לך אנשים, זוכרים מה הוא אומר? לך לדעתך, כי אם תשאל לדעתי תשלח נשים. ככה אומר הכלי יקר. כי הנשים מחבבות את ארץ ישראל והגברים לא כל כך. למה? מה רע בארץ ישראל? מקום נחמד, לא? אז יש שתי סיבות. אחת, זאת זה מקום כזה שצריך לעבוד בו, להשקיע. זה לא איזה מקום רוחני עליון שכל הזמן אנחנו נמצאים בעולם הבא. כמו במדבר דרך אגב. שם היה מקום מדהים כזה, אוכל מהשמיים, הבגדים לא בלים, תקשורת ישירה לאלוקים. ארץ ישראל זה מקום שעובדים ונלחמים, וצריך להפריש חלה מן העיסה ולשתול ולזרוע ולתת תרומות ומעשרות. ואנשים, אומר הכלי יקר, זה כל מה שהם רצו. הם רצו בתוך התהליך, בתוך העבודה, בתוך היום-יום, בתוך המציאות המעשית, להיפגש עם הקדושה, עם רצון השם. לגברים זה היה קשה. הם רצו ישר שלמות בבת אחת. ארץ ישראל זאת ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה. מה פירוש? הגילוי האלוקי, ההשגחה האלוקית נמצאת בארץ ישראל בתוך התהליך. בתוך הזמן, מראשית השנה עד אחרית השנה, התהליך, היציאה מן הכוח אל הפועל, זאת ארץ ישראל. ארץ התהליך המגלה רצון השם. לכן נשות עם ישראל מרגישות מאוד נוח שם. עד כדי כך שאלשיך הקדוש אומר, לכן הן לא חוטאות בעגל וכל מצבים כאלה. הן כל הזמן בתוך החיי היום יום, קשורות לריבונו של עולם. הוא אומר שלכן מביאים מחצית השקל ולא שקל שלם. עוד מעט פורים, נכון? חצי שקל, למה חצי שקל? כי הוא אומר, רק הגברים חטאו, החצי השני, הנשים לא חטאו. היו בסדר גמור. לכן כל גאולה שעתידה להיות עליה עם ישראל, הכל בזכות הנשים. הן יותר סבלניות. הן יותר מסוגלות לחיות את החיים היומיומיים, את התהליך, ולהיפגש עם רצון השם. הגברים הרבה יותר רוצים להגיע לסוף. קשה להם עם הדרך. כשרוצים לנסוע לאיזה מקום, אז האיש עסוק בלהגיע כבר. אין לו כוח לדרך, שהיא תיגמר כבר הדרך. והאישה נהנית מהנוף, עוצרת פה ושם, עושה קצת פיקניק, מוציאה את הילדים לשחק קצת. האיש רוצה להגיע כבר. נו, למה עוד לא מוכנים? מה פשוט למה עוד לא מוכנים? זה, הכיף הכי גדול זה להכין. האישה אורזת, והיא ככה טוב, ומסתכלת על הצעיף הזה, בודקת אותו, ואומרת לו, הצעיף הזה לא, הצעיף הזה כן, זה במזוודה. אחרי זה נשים לילד את המכנסיים האלה, לא, את המכנסיים האלה. איזה כיף לארוז, זה כל כך נחמד להכין את הדרך. היא אומרת, מה קורה לך? למה זה? אני לוקח סתם ונוסע, מה? זה פשוט, לא. מה יש להכין פה? הוא לא מבין שהמטרה של האישה זה לגלות את רצון השם בתהליך, לא בלהגיע. האיש רוצה להגיע, זה חשוב מאוד, צריך גם להגיע בסוף. אבל אז מתעצבנים אם לא מבינים את התהליך. גם בתוך המשפחה עלולים להתעצבן חס ושלום. אבל האיש מתעצבן על עצמו שהוא עוד לא הגיע, הוא מתעצבן על אחרים שמעכבים אותו. לכן, מה שאומר כאן הנציב, שאדם גאוותן, אז הוא בעוד יותר לחץ. כי הוא, הרצון שלו קובע. וכל מה שמפריע לרצון שלו להתממש, הוא פשוט משתגע מזה. אומר הרב קוק באורות הקודש, בחלק ב', האיטיות שבסדר המציאות, ההגבלה שבטבע, הרשלנות החיצונית שלה, הצמצום שבעליות הרוחניות, הארעיות שבניסים. לכאורה יש פה הרבה דברים של עיכובים. זה לא מושלם. אומר הרב, נכון, זה לא מושלם. אבל כל החוסר שלמות הזו היא הבסיס להתעלות הבלתי פוסקת, שהיא היסוד הפנימי של המציאות. כל תקופה איטית מכינה כוח לתקופה יותר מהירה בעלייתה, עד המהירות הכי עליונה. והוא ינהגנו אלמות. מה זה אלמות? כאילן אולמתה, כמו העלמים או העלמות, הצעירים האלה, המציאות של הזריזות הנערית. אנחנו בזריזות עצומה בהנהגה האלוקית, אבל בעצם אנחנו מגיעים לזה רצו ושוב כמראה הבזק. רצו ושוב, רצו ושוב. זה לא רצו. יש תמיד רצו ושוב. לומדים בישיבה, יש תקופה שמרגישים טוב, אנחנו לומדים טוב, אנחנו מתפללים טוב, אנחנו מרגישים שאלוקים שומע את התפילות שלנו, ומרגישים נפלא כבר שנה שלמה. ואז מעכלים את זה. כשמעכלים את זה, זה אומר, עכשיו אנחנו באיזה תהליך של, בסדר, את המצב הזה אנחנו כבר מכירים. הקשר הזה לקדוש ברוך הוא, אנחנו כבר חווים אותו. אבל אולי כדאי לעלות לקומה הבאה, הנפשית. גם בלימוד, גם בתפילה, גם בתיקון המידות. אבל כדי לעלות, מתעוררים בנו כל מיני דברים לא נעימים. כמו, בעצם, אני לא יודע, מי זה אלוקים? אני חשבתי שאני כבר צדיק יסוד עולם, שאני יודע בדיוק מה זה אלוקים, ומי זה אלוקים, ומה זה להתפלל לאלוקים, ומה החשיבות של התפילה, ואני מתפלל בכוונה. ופתאום אני מוצא את עצמי ככה שואל, רגע, 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 אלוקים. בעצם, איך מדברים איתו? איך הוא שומע אותנו? שאלות מעניינות, נכון? השאלות האלה נועדו לגרום לנו לעלות לקומה עוד יותר גבוהה בהבנת הקשר עם הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו לא נשברים מהירידה, אלא אנחנו משתמשים בה כתנופה לעלייה הבאה.
למה זה דווקא תנופה?
כי זה מחייב אותנו להמשיך ולהעמיק ולראות את הדברים באור עוד יותר עליון. לכן זה לוקח אותנו, כמו שאומר הרב, לעלייה עוד יותר מהירה, עוד יותר עליונה.
זה מכריח אותנו לברר?
כן, אני לא יכול, לא נשאר באותו מקום. אחרת הייתי נשאר באותו מקום ודואך. לא, אני ממשיך קדימה. אבל זה בתנאי שאני לא מאוד גאוותן. כי אם אני גאוותן, אז אני כועס על עצמי, על הישיבה, על ראש הישיבה, על כל העולם, על ההורים שלי, על אלוקים, לא יודע, על כולם. למה אני כועס? כי אני לא במקום שאני חושב שאני ראוי להיות, וזה מפריע לי מאוד. כל מה שקורה מפריע לי. ואז אני לא יכול להתקדם. ואז כשאני נופל פעם אחת, כן, שבע ייפול צדיק וקם. הצדיק, אין לו בעיה. נופל, קם, נופל, קם, נופל, קם, נופל, קם, הוא עולה. כל הזמן עולה. הרשע ורשע ייפול באחת. הרשע נפל פעם אחת, אומר, אני? לא, התייאשתי, ניסיתי, לא הלך לי, לא בשבילי, לא יודע מה קורה לי, התייאש. קודם כל הוא כועס על עצמו, אחרי זה הוא בעצבות, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, ואז הוא בדיכאון. ואז כדי לצאת מהדיכאון, הוא צריך כל היום לראות סרטים ובידור ומחשב, אני לא יודע מה, כדי לצאת מהדיכאון, כדי להרגיש חי קצת. ואז החיים נכנסים לאיזו שגרה כזאת מסכנה, שהוא מרוויח כסף כדי שהוא יוכל לבלות. והחיים נגמרים ככה, איכשהו, עם כל מיני אנשים. במקום להמשיך לעלות בעוצמה, הם נשברים מהנפילות, מהחולשות. ניסיתי ללמוד, לא הלך לי, נו טוב. יש כאלה צדיקים שילמדו, לא בשבילי, לא אומרים שלך. התייאש, כי הוא נפל קצת, כי הוא לא הלך לו. כל משבר הוא בתוכו מכיל, כן? כי יש שבר במצרים. יש למה לקוות, יש תקווה. וכשיש משבר, זה הפתח להתקדמות. זאת אומרת, כליו של הקדוש ברוך הוא כלים שבורים. לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. המציאות של האישיות האנושית היא שבורה. מלכתחילה היא שבורה. היא לא סגורה. אומר המהר"ל בתפארת ישראל, שכל כלי הוא שלם, הוא מושלם. הכוס הזו מושלמת, היא לא תתפתח, היא לא תגדל, היא לא תצמח, היא לא תשת... היא כוס מושלמת. האדם הוא לא מושלם, הוא בעצם בנוי משברים שברים. ולכן הוא כל הזמן גדל. הוא מתפתח. אז בעצם כל רגע של משבר אנחנו מתפתחים. אז אנחנו לא צריכים לסגור את הספר, אלא אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שהמשבר הזה הוא חלק מהתהליך הטבעי של ההתקדמות. לא צריך לא להתייאש מזה, לא לשבור, אלא מה? לפעמים אנחנו חווים משברים קצת גדולים יותר ממה שציפינו, ואז זה מחייב איזשהו כן חשבון נפש. אז לא צריך דווקא לסגור את הספר. אפשר בזמן שעושים חשבון נפש לחשוב עם עצמנו, אולי כדאי להוסיף איזה לימוד מסוים, כדאי להתייעץ עם מישהו, כדי לעלות קומה נוספת, אבל לא להתייאש, לא להישבר, בטח לא לכעוס.
מתי אני שם לב? איזה משבר כאילו באמת מצריך התבוננות? מסתם לא קיבלתי בתפילה, זה גם סוג מסוים של...
המשבר היומיומי הרגיל גורם לנו לאושר. זה כמו אדם שהולך, כן? הרגליים נקראים משורים, למה? כי אומר הרמק, בגלל שהם מלשון, התקדמו, הרגליים הולכות, מתקדמות. כשאדם מתקדם הוא מאושר, אבל זה גם מאמץ, זה סוג של משבר. קטן, לא מורגש, אבל זה משבר. אבל אני מאושר מהמשבר הזה. זה אתגר, בסדר? זה משבר אתגרי. לפעמים אנחנו חווים משברים שהם כבר פחות מאתגר, הם יותר קשים לנו. ואז אנחנו באמת נעצרים בעל כורחנו. זה לא שאני צריך ליזום עצירה ולסגור את הספר. אני בעל כורחי נעצר. אני מתכוון פחות בתפילה. אני לא סוגר את הסידור. אלא קשה לי להתכוון. אז אני עכשיו מנסה להתכוון יותר. ללמוד יותר על הנושא של תפילה, וללמוד יותר על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ועל השגחת השם. ואז אני עולה קומה, ואז אני מתכוון עוד יותר בתפילה. ואז אני שוב אצור. אז יש כל יום קצת, כל יום התמודדות קטנה בכוונה בתפילה. עצם העובדה, זה עבודה להתפלל. אני עכשיו הולך להתפלל, זה עבודה, אני צריך לעבוד קצת, אז זה סוג של משבר קטן. אבל זה משבר אתגרי, זה אתגר. להקדיש עכשיו 5 דקות לשיחה עם הקדוש ברוך הוא. זה קצת אתגר. אבל יש מצב שקשה לי בכלל להתכוון. זה כבר יותר קשה. אמרתי שיש מצבים של משבר שהם חלק מהתהליך. גם באוכל עצמו, אתה לא מכניס את כל הצלחת בבת אחת לפה. אתה אוכל בהדרגה. אז זה די משבר, במקום לאכול את כל הגלידה בבת אחת, אז כפית ועוד כפית, איך מעצבן, אי אפשר ככה. אין ברירה, אוכלים לאט לאט ומדי פעם גם בולעים. שם לב, זה מעצבן. צריך לאכול, מכניסים, נהנים מהטעם, בסוף צריך לבלוע את זה, כמה תשאיר את זה בפה. נכון? זה בסוף לא טעים אפילו. אז זה משבר. אז זה משברים של התקדמות. ויש מצב שהמשבר מוליך אותנו למקום שהוא עוצר אותנו. די, אין לי כוח, אני הולך לישון. ואז נעצרת. עכשיו, שלא כמו במשבר של השינה, שאתה כביכול חושב שאתה לא נמצא. אבל אתה בעצם נמצא במודעות חלומית כזו. כן? סוג אחר של מודעות. במשבר היום יומי זה סוג כזה של שינה, אבל זאת שינה שאתה ער, אתה נמצא, ואתה מנסה להתקדם, לעכל את הדברים, להתבונן עליהם, ומתוך כך להגיע להשגות שיוליכו אותך למדרגה הבאה. כן? אבל לא ליזום את המשברים האלה, בסדר? גם אתה לא יוזם בדרך כלל את העייפות. שם לב, זה מגיע. אתה לא אומר, טוב, עכשיו החלטתי להיות עייף. אתה לא. גם לא, עכשיו החלטתי לעכל את האוכל. אתה לא. אתה אוכל, ואין לך חשק לאכול יותר, אתה לא אוכל. זהו. גם כאן, אנחנו לא יוזמים משברים. הם מתרחשים. מה אנחנו כן יוזמים? אתגרים. את המשברונים הקטנים האלה, שאנחנו קוראים להם אתגר. זה כן.
יש מצב שאתה מגיע להתרגל גבוהה, שאתה פשוט עולה,
ולא עומד. באמת לא. עד עולם הבא, עד תחיית המתים. זאת אומרת, העולם הזה זה עולם של עבודה. למדנו את זה במסילת ישרים. העולם הזה זה עולם שבו אדם צריך לעמול. עמל, עבודה, זה הולך עם משבר. לעומת זאת, אחרי תחיית המתים יש התעלות מתמדת, אבל אין עבודה בכלל. אין משברים. זה איזה סוג של עושר נצחי. לא יודע, כשנחווה את זה נדע איך זה, אבל זה... אנחנו כאילו בלב, רק אני אומר את זה, אנחנו כבר מצטערים קצת. מה, לא נעבוד, לא נעשה כלום, רק נהיה מאושרים כל הזמן, משעמם, לא? מה, זה עושר עצום, כן? שעה אחת בעולם הבא שווה מכל הכיף הכי גדול בעולם הזה כל החיים. אבל הנטייה האנושית היא לעבוד. אנחנו לא מפחדים ממשברים בעצם. אז למה שנשבר אם יש לנו משבר? עוד רבה, קדימה, לא להישבר, להתקדם קדימה. כדי שנוכל לעשות את זה, צריך להכיר בכך שהכל לטובה. וצריך ללמוד. אם אדם מבין שהכל לטובה, יש לו כוח להתמודד עם משברים. יש לו כוח להתמודד עם זה שרצונו לא נעשה. אני רוצה שכולם על הכביש ינהגו כמו בני אדם, שלא יעקפו בצורה מסוכנת, שינהגו בנחת, ולא כל פעם שאני מגיע לרמזור פה ברמות, יש תמיד כמה שמצפצפים לי מאחורה לפני שהרמזור יתחלף לירוק. לא יודע למה. אבל תמיד הם חושבים שאני ישן. ולא רק אני, כשאני הולך לטייל לפעמים עם אשתי בערב, אני רואה שמשום מה מצפצפים גם לאחרים שעומדים. למה? מה העצבנות? הייתי מאוד רוצה שכל האנשים יהיו מאוד סבלניים ואדיבים ושומרי חוק. מאוד היה נחמד, נכון? הם לא. אני אומר לכם, הם לא. מי זה הם? לא יודע מי. הם. לא. שומרי חוק, אדיבים, נחמדים, מתוקים. רק לא מזמן היה מישהו שממש עשה לי שיעור בחינוך כי הוא נורא רצה לעקוף אותי בבגין. אני נסעתי במהירות שיכולתי והוא לא הצליח לעקוף משום מה כי היו מכוניות והוא מצפצף לי שאני עשה יותר מה מצפצף ומצפצף ואני נסעתי לפי החוק, מבטיח לכם בדיוק לפי החוק. כשהוא סוף סוף הצליח לעקוף אותי הוא נעמד לפניי, עקף אותי ועת ל-20 קמ"ש. וכל פעם שניסיתי לעקוף אותו אז הוא נסע למסלול השני. כדי שאני לא אצלח, נסע 20 קמ"ש עד סוף בגין. והוא בטח אמר לעצמו, הראיתי לו מה זה. אתם יודעים איך הוא היה עצבני האיש הזה? למה הוא היה עצבני כל כך? כי מה הציפיות שלו? שכל מי שנוסע בכביש ייסע במהירות שהוא רוצה שהוא ייסע. הוא צריך לעלות על הכביש, לצאת מתוך הנחה שלא כל מה שהוא רוצה יקרה. לא כל האנשים על הכביש יהיו מנומסים, נדיבים, שומרי חוק, זהירים, לא. הנחת היסוד זה שהם לא כאלה. בסדר גמור. עכשיו אתה לא תכעס כל הדרך. גם אם יעקפו אותך בצורה פרועה. גם אם יצפצפו לך, זה בסדר. זה טבעו של עולם, נכון? זאת אומרת, אני משנה את הציפיות שלי מדברים שאינם נתונים לטיפולי, לאחריותי, לסמכותי. אתה יוצא החוצה, עוד מעט נצא החוצה, אני אצא לפחות החוצה, ויהיה מזג אוויר קריר, קר. מעצבן, לא? מה זה קר? יהיה נעים. למה אי אפשר שתמיד יהיה נעים? קר חם, קר חם, מה זה פה? אתה יכול לעשות משהו בעניין? לא. אז תגיד תודה, ריבונו של עולם, הכל לטובה, אני שמח שקר, שמח שחם, בסדר גמור. משנה את הציפיות. אחרת אני כועס על ריבונו של עולם, על החזאי שגרם למזג אוויר הזה. לא יודע, על כל מיני... למה זה ככה? תירגע. איך תירגע? תכיר בזה שיש דברים שהציפיות שלך מוטעות לגביהם. אתה כזה גאוותן שאתה חושב שכל מה שאתה רוצה צריך שיהיה. לא נכון. ויש דברים שהרצונות שלך מוצדקים. אבל יש תהליך שהוא נדרש כדי לממש את הציפיות שלך. אני חושב שהשיעור הראשון שנתתי על מידת הכעס במכון מאיר לפני הרבה הרבה שנים, בדיוק בשיעור הזה הגיע בחור, היום הוא יהודי יקר מאוד, תלמיד חכם, אז הוא היה בתחילת דרכו, והוא בדיוק קנה טייפ. אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה. טייפ זה מין מכשיר כזה שלוחצים על כל מיני כפתורים, ויש מין קסטה מסתובבת עם סלילים, והוא קנה את הטייפ הכי טוב תוצרת סוני, החברה עוד קיימת היום גם, וזה עלה לו מאוד ביוקר, והוא בא לשיעור כדי להקליט את השיעור, הכניס את הזה, שם קלטת, לחץ על הכפתור, וכלום לא עבר. השיעור היה מקולקל. השיעור היה על מידת הכעס. הוא אומר לי, איך אני יכול לא לכעוס? ראה, מה הם נוכלים, שודדים, גנבים? ראה, מה הם מכרו לי? על מי הוא כעס בעצם, אתם יודעים? מה הציפיות שלו? שכל האנשים בעולם יהיו צדיקים? באמת, שיבוא המשיח בעזרת השם, כן. הוא מצפה שכל הסוחרים יהיו צדיקים? נו, גם זה ציפייה מוגזמת. הוא מצפה לחנך את כולם? זה גם ציפייה מוגזמת. בוא נגיד שהוא ינסה לחנך סוחר אחד, ייקח לו כל החיים, בטח את כל הסוחרים. אז על מה הוא כעס באמת? הוא כעס על עצמו. על זה שהוא היה כזה תמים ולא בדק את הטייפ הזה בחנות. נכון? זה היה הכי הגיוני. הוא לא בדק את זה בחנות, והוא שמח על המוכר שזה מצוין, תוצרת טובה, הכל מצוין. והוא כעס על עצמו שהוא לא בסדר. והוא מצפה מעצמו להיות קצת יותר אחראי, בוגר, בעל ניסיון. הציפייה הזאת מוצדקת, אבל אין לו מה לחוס על עצמו. זה תהליך, זה לא קורה בשנייה להיות אחראי, בוגר ובעל ניסיון. זה תהליך, לאט לאט תתקדם. יש להניח שתוך שנה, שנתיים, 50 שנה, תהיה אדם בוגר, חכם ובעל ניסיון. אז צריך רק להכיר את התהליך. לא להיות עצבני מזה שאתה לא מושלם עכשיו. אתה לא איש שלום עכשיו, תירגע. אתה עכשיו באיש תלמות, לא בשלמות.
כל כעס של האדם זה על עצמו?
כמעט בכל כעס מסתתר גם כעס עצמי. לכן אומר הרב קוק ש... כשרואים איזו מפלגה שמדברת תמיד את דבריה בכעס, מה שנקרא הם מתלהמים, תמיד הם תוקפנים, תמיד הם פוגעים, תמיד הם מדברים נגד, הרי לנו סימן שאין לדעת. מי שמדבר ככה הוא טיפש, שאין לתוכן במה למלא את הריקנות שבה, והיא כועסת על עצמה באמת. ואת מפלגה כזאת היא כועסת על עצמה, על זה שהיא לא מצליחה לממש את האידיאולוגיה שלה, אלא שהאגואיסטיות באה ומכריחה אותה להטיל את הערס של כעסה על אחרים. הם מאשימים אחרים בזה שהם לא מצליחים. בחרו בך, קדימה, תממש את מה שהבטחת. אני לא יכול, כי הם, כי הם, כי הם, כי כולם מפריעים לו. אז הוא כועס. זאת אומרת, אנשים שהם כועסים כל הזמן, הם באמת בדרך כלל כועסים על עצמם. יש איזה כעס פנימי שמסתתר שם. ולכן, ההבנה שהכל לטובה. התנאי לזה שנבין שהציפיות שלנו לפעמים מוטעות, והכל לטובה. אני מצפה שהעולם הזה יהיה מושלם. טעית, בסדר, הכל לטובה. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא יודע מה טוב ומה לא טוב. ציפיות שאתה לא יכול להתערב בהן, לשנות אותן, לבצע אותן, אז אל תריב איתן. אתה לא אחראי על מזג האוויר, אתה תקשיבו טוב, יש שם האוטובוס. שומעים? יש לכם אחריות על זה שהוא נוהג שם עכשיו? עושה רעש שם ברחוב? לא. אז אל תתרכזו על זה. יש שם האוטובוס, אל תתרכזו. יכול להיות שיש מישהו שהוא יושב עכשיו ואומר, הרעשים האלה של האוטובוסים נורא והיום. למה לא ממציאים מנוע שקט? למה לא... אתה יכול לעשות משהו בעניין? לא. אז תשנה ציפיות. אוטובוסים עושים רעש. עכשיו הכל בסדר והכל לטובה. זה חלק מהתהליך האלוקי שהקדוש ברוך הוא מנהל, לא אתה. אז אל תכעס. סבלנות, הכל לטובה. יש דברים שאתה כן יכול לשנות. אם הרכב שלך עושה רעש, אז אולי תלך למוסך, תתקן. זה תהליך, זה ייקח יום יומיים והרכב יהיה בשקט. אז מה אתה מתעצבן כל פעם שאתה נוסע? אתה מתעצבן שהוא עושה רעש. אל תתעצבן. תבין שיש תהליך, תיקון, ובסוף הוא לא יעשה רעש.
יש עניין בשביל לא להגיע לאדישות מוחלטת. כן להזכיר לי שאני יכול לא להתפלל, או כאילו שהמצב לא יהיה, אני לא אתייחס בקרירות לכל מציאות לא מתוקנת ברחוב, כי אני ארגיש שאין לי מה לעשות לגביה, אלא אני כן אזכיר לעצמי שאני יכול לפעול.
אם אתה מרגיש שאתה יכול לשנות דברים על ידי התפילה, אז הנה פעילות שאתה יכול לעשות.
נכון, אבל לא.
כן. אתה יכול לבקש מהשם?
כבר עם כל דבר יש מה שאני יכול לשנות.
אתה יכול, התפילה היא תמיד פעולה אפשרית, מתוך רוגע, לא מתוך עצבנות. ושוב אנחנו נזכרים שהשורש החיובי של הכעס, מהו? למה הכעס חי בקרבנו? השורש החיובי של הכעס זה האכפתיות. אכפת לי, אני רוצה שהעולם יהיה טוב. זה הגביש הפנימי שמחיה את הכעס. אז להיות אכפתי זה מאוד חשוב. קח את האכפתיות ותוריד את העצבנות ואת העיבוד שליטה. את הכעס. אכפתי כן, אכפתי מתוך סבלנות, מתוך עקביות, מתוך תמימות. חשוב מאוד שאכפת לך, אבל לא שתכעס. אז לפעמים נדמה לנו שלכעוס זה דבר נחוץ כדי לקדם דברים. כי התחושה שלנו היא שאם אני כועס, יש לי כוח. זה נכון, דרך אגב, במחקרים מצאו שאנשים כועסים יותר משיגים את מה שהם רוצים. זה נכון. את אדם שהוא מסתובב, כועסן, כל הזמן עצבני כזה, אז הוא יותר מצליח. הוא מגיע לדואר, מה זה התור הזה פה? אני הייתי בדואר לא מזמן, זה היה בדיוק ככה. ישבו שם בדואר ברמות, יש תור ארוך, יושבים שם שעות לפעמים, עד שזה אז משהו... מעצבן, לא! נכנס אחד בדיוק כזה, התעצבן. והוא רואה את כל האנשים יושבים, הוא הולך לדלפק בצד וצועק שם, מה קורה פה? מה זה? אין פה פקידים, אין זה? והוא צועק, הוא צועק. בסוף פעם נהל אומר, מה אתה צריך? אני צריך את החבילה, זה הכל, בשביל זה באתי, אני אעמוד פה שעתיים וזה... טוב, תביא את הנייר שלך, נתן לו את החבילה, תלך. כולם מסתכלים, מה הולך פה? טוב, תכעסו גם, תקבלו. זאת אומרת, לכעוס זה גורם לזה שאנשים משיגים מה שהם רוצים. זה טוב לכעוס? זה רע. האיש הזה בחמש דקות האלה קיצר את החיים שלו בעשר שנים. הוא גרם לזרימת אדרנלין מוגברת, התכווצות כלי הדם בעיניים, בעיות ברשתית. ספק בעיות במוח, בעיות בלב. הוא הרוויח את החבילה, אבל הוא הזיק לעצמו, הוא הזיק לאחרים, אז הוא קיבל את החבילה. אז זה כדאי? לא. באמת, לכעוס זה באמת עוזר להשיג מה שאנחנו... אנשים מפחדים לקבל מכות. מה, מפקד, מנהל הדואר, מה, יקביץ לי עוד מעט, קח את החבילה, תלך מכות. כן, הוא ישיג את מה שהוא רוצה, אבל זה רע. אני יכול גם להשיג מה שאני רוצה, אני יכול לבוא לדואר עם אקדח. לאיים עליו, תביא, אני גם אקבל. זה טוב לבוא עם אקדח? לא, כעס זה אקדח. אז למה להשתמש באקדח? זה מסוכן לכל מי שזז שם. אז לא להשתמש באקדח. אז מה צריך? לבוא לדואר ולראות שיש כזה תור ארוך. ועכשיו מה אני... נגיד שאני נכנס לדואר, אני מתחיל להתעצבן. אומר בעל ספר חסידים, עכשיו עצור. יש לך עכשיו כמה שניות, לבטל את הכעס, למוסס אותו, ורק להשאיר אכפתיות. אתה צריך להתחיל ברגע הזה שאתה מתחיל לכעוס, לשאול את עצמך מה הציפיות שלי. והציפיות הראשונות שלי הן מעצמי. ציפיתי מעצמי להגיע לדואר בשעה שאין תור. אם הייתי מגיע לפני שעה, רק שלא יודע, פתחו, סגרו, ברגע לפני הסגירה, כנראה לא היה תור. אז הציפיות שלי קודם כל מעצמי שאני ידע להגיע לדואר בזמן שאין תור. זה ציפייה אחת. הגיונית הציפייה? כן. יכול להיות שאני כדאי לי להשקיע, לעשות מחקר קטן על הדואר ברמות, ולברר מה השעות שאין תור, ופעם בה אני אגיע בדיוק כשאין תור הכל, בסדר, אני מה לחוס. ארגנו. יש לי ציפיות מתושבי רמות אולי, או מהדואר, מרשות הדואר, ממדינת ישראל. יש לי ציפיות מתושבי רמות, כי חיפשו פה ברחוב דרך החורש לסניף דואר איזה עובד, אף אחד לא רצה. באמת, הייתם זה, היה פחות תור, חרה, איזה אנשים אתם. אני יכול לשנות משהו בעניין? לא, נא להירגע, אין, זה ציפייה מוטעת, לבטל אותה. ציפייה לא נכונה, הכל לטובה, הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, זהו. יש לי ציפיות מרשות הדואר, שהם יקימו עוד סניפים. ציפייה מוצדקת? כן, אבל יש תהליך לממש אותה. א', צריך לשלוח מכתבים. ב', להגיד לעוד אנשים לשלוח. ד', כתוצאה מזה סיכוי שעוד פעם יפתחו עוד סניף. אז זה תהליך. אם מישהו רוצה להשיג משהו במדינת ישראל, הוא צריך להפעיל לחץ מתון על המוסדות. לכתוב מכתבים לחברי כנסת, שאילתות בכנסת, לא יודע, יש תהליך. תתחיל להפעיל את התהליך, זה הכל. מה יש לכעוס? תפעיל את התהליך, בסוף תשיג מה שאתה רוצה. אולי. רגע, ואז לא כועסים. אז אני עוצר את הכעס באיבו. אבל נשארת האכפתיות, אכפת לי, אז אני אשלח מכתבים, אני אעשה דברים. בסדר, אכפת לי.
אם לעשות כמה דברים בזמן התהליך, זאת אומרת, נגיד אם אדם מגיע לדואר ויש פה רואו, אז בינתיים הוא נגיד למכולת, יש לו עוד כמה דברים לעשות. אז תוך כדי התורה הוא עושה עוד כמה דברים. זה בסדר או שזה...
רגע, הוא לא כועס בכלל, הכל בסדר. אתה מצייר אדם צדיק כזה, הוא בא לדור, או ברוך השם, זה זמן ללכת למכולת. זה מצוין. אני תיארתי אחד שהוא עצבני. הוא יכול לחפש להיות אכפתני. הוא יגיד לעצמו, בסדר, אני רואה שכדאי להתעסק עם העניין הזה של התורים הארוכים האלה, אני אנסה לטפל בזה מה שאני אמור. הוא לא כועס, אז לא לחפש. אבל אם הוא כועס, אז שיעצור ויבדוק. הציפיות שלי נכונות או לא. נכונות, אז מה התהליך שנדרש כדי לממש אותן? בסדר? זה... מה הציפיות שלי מעצמי, מאחרים, מהעולם, מהקדוש ברוך הוא? בסדר? לברר את זה ולראות מה אני יכול לעשות עם זה.
אמרנו שבעצבות יש ניתוק מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, גם בכעס אפשר להגיד, דיברנו פעם
שיש... ממש ככה, נכון.
השאלה היא, איזה ניתוק יש בכעס לבין הניתוק שיש בעצבות? או ששתיים, בגלל שנובעים מהגאווה, זה הניתוק היחידי.
לא, קודם כל, הכעס הוא הניתוק שמוביל לניתוק שבעצבות. כמו שראינו, הכעס, הגאווה והדאגה הם שורש העצבות. הם הסיבות יותר נכון לעצבות. ולכן כשאדם עצוב הוא מנותק מהקדוש ברוך הוא כי הוא כעס, או כי הוא התגאה, או כי הוא דואג. זאת אומרת, שם מתחיל הניתוק, ואז כשהוא מופיע בעצבות, זה כבר נתק גמור. אבל זה מתחיל בזה, בסדר?
ובדאגה, כעס וגאווה.
גם יש ניתוק.
זה ניתוק שונה, הוא מורגש, הוא מתבטא בצורות אחרות באדם? או שונה הוא בטוח, כאילו, זה הנחת יסוד, אבל בהתבטאות שלו אצל האדם, מרגישים, זה מתבטא אחרת. זאת אומרת, בן אדם שכועס, יהיה לו קשה להתפלל. בן אדם שמתגאה, יהיה לו קשה להניח תפילין.
אז מה, בסוף, כשנגיע, נדבר על גאווה ודאגה, נדבר שם. אבל למשל, כשאדם כועס, חז"ל אומרים כאילו הוא עובד עבודה זרה. זאת אומרת, הוא נשלט על ידי אל זר. והוא עוד חושב שהוא עושה רצון השם. הוא עובד עבודה זרה והוא חושב שזה בסדר. כשהוא עצוב, הוא כבר לא עובד כלום. זה כבר... כשמגיעים לעצבות, כל הרצונות כבר נמחקים. אז הוא בכלל מנותק מהקדוש ברוך הוא. הכעס הוא עוד כאילו מרגיש בך, אבל הוא באמת לא. אז זה סוג כזה של נתק שאדם עוד מרגיש שהוא עוד עושה רצון השם כשהוא כועס. איפה צריך להיזהר מכעס בעיקר או במיוחד? בכל מצב של שינוי, בתקופות מעבר, כשדיברנו על הטכניקות לבצע שינויים, זוכרים? אז ראינו שאנשים קשה להם לשנות, כי זו תקופה לא נוחה, זו תקופה לא נעימה. להיות בשינוי זה סוג של חוסר יציבות. למשל, ערב שבת בין השמשות, אדם צריך להגיד, הסרתם, הרבתם, מדליקו את הנר. כן? המשנה בפרמי מדליקים. מה אומרת הגמרא? שאדם צריך להגיד את הדברים בניחותה. למה ניחותה? כי זה זמן מסוכן. ערב שבת, זה זמן כזה של מעבר מחולין לשבת. הזמן הזה הוא זמן שעצבנים. אנשים מתעצבנים שם. להיזהר. כשעוברים דירה, אותו דבר. איפה זה? לא להתעצבן. בניחותה. וזה הזמנים המועדים לפורענות. שלבי המעבר, בין דבר לדבר, בין מצב למצב, בין מקום למקום. ולכן צריך סבלנות יתרה וזהירות יתרה כשאנחנו במצב של מעבר, במצב של שינוי. דבר שיכול לעזור לנו לא לכעוס, אומר הרב באורות הקודש, זה הסתכלות כללית. כשאדם נמצא, הייתי אומר, במצב קטנוני, שהוא בתוך הפרטים, אז כל פרט הכי קטן מטריף את דעתו, שלא מתבצע כרצונו. הוא מנסה להכניס איזה בורג לתוך איזה משהו שהוא לא מצליח, והבורג ולא זה, והבורג לא נכנס, וכן נכנס, הוא פשוט מתפוצץ מזה. תסתכל על הדברים בצורה קצת יותר כללית, כמה שווה כל התנור הזה? 20 שקל? יאללה, תזרוק את זה, תקנה תנור אחר. תסתכל כללי, אל תתעצבן מה... ככל שההסתכלות יותר כללית, יש לנו יותר סבלנות לאי מימוש רצוננו. אנחנו הרבה פחות כועסים. ככל שההסתכלות שלנו יותר מצומצמת, אנחנו לא מבינים למה זה לא מצליח, וזה ממש בלתי אפשרי ככה וכך הלאה. כן, ככל שהאדם מסוגל לעלות למדרגה שרואה את הדברים באופן כללי, הוא רואה את הדברים בהרמוניה. הוא מצליח לראות את המקום של הדברים, הוא מצליח להבין גם את המקום של הכישלון לפעמים, והוא רואה את החשיבות של הכישלון אפילו. על כל פנים, אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו כבר יכולים להבין למה כמו שאמרנו בעצבות, שאין עומדים להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות וכולי, וכל, כן, העצבות באה מפני החטא, כי אנחנו מחטיאים את הרצון. אותו הדבר, אנחנו מדברים על כל הכועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. זאת אומרת, כשאדם כועס, הוא למעשה מתרחק מהרצון האמיתי שלו. הוא מתרחק מרצון השם שאמור להופיע ברצונו. והוא הופך את הרצון הנחות שלו למנהיג. ולכן אנחנו צריכים להשתדל מאוד לעבוד על מידת הכעס, כדי שאנחנו נהיה מסוגלים לחיות בשמחה. כדי שנהיה מסוגלים לחיות חיים של גילוי הרצון האמיתי שלנו בכל פרטי החיים. מה שנקרא שמחה. כן? ואז אנחנו צריכים לממש, אפשר לומר, תוכנית עבודה של התגברות על כעס. הדבר הראשון זה לחפש איפה אנחנו כועסים, ההזדמנות. אני מתחיל לכעוס, או הזדמנות לעבודה. מה הציפיות שלי? ממי אני מצפה? מה אני מצפה? האם הציפיות האלה הן ציפיות נכונות? ציפיות לא נכונות? לא נכונות, הכל לטובה, הכל בידי שמיים, נרגעתי. כן נכונות, מה התהליך למימוש הציפיות? בסדר? ולדעת שהכל לטובה ובסבלנות, בסדר? להתחיל לעבוד. ממש להתאמן. עכשיו, כמה שנתאמן יותר, אנחנו נצליח יותר להתקדם, לא להיות כעסנים. נקודה אחרונה, האם נכון לכעוס על רשעים? עבודה גדולה ומהירה היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי. מאחר ואנחנו מבינים שהכעס מנתק את האדם מנשמתו ומהבורא, אז לא כל כך כדאי לחוס אף פעם. לכן, גם כשזה מגיע לרשעים, אז מה צריך להיות? אכפתי, אבל לא כעסן. לא לחוס, אלא שיהיה מאוד אכפת לי לתקן ולסדר ולשפר, כן. ואם צריך, אז גם אנחנו, כל כך אכפת לנו מעם ישראל, שאנחנו מוכנים להרוג את האויבים שלנו. אבל לא צריך לכעוס. הכעס לא בונה כלום. איפה מותר לעשות כאילו כועסים? לפעמים כדי לחנך. זה נקרא כעס הפנים. הלב רגוע, שקט, שלב, אבל בחוץ אני עושה כזה. אני כאילו כועס כזה. אבל זה גם צריך לדעת לעשות את זה, זה מומחיות, לא, זה קצת עונש כזה. אבל מותר כעס הפנים לצורך חינוכי.
למה שאני פשוט אכפתי? כאילו למה צריך את כעס הפנים?
סליחה?
למה צריך את כעס הפנים? למה שפשוט לא נהיה אכפתי?
לפעמים צריך להעניש, זה עונש. לפעמים עד גיל 13 מותר לתת עונש. אם אתה יודע לתת עונש. לפעמים, אם החלטת שזה מה שנכון לעשות כדי לעזור לילד שלך או לתלמיד שלך או לא יודע למי, להיות בן אדם יותר טוב. אז אם אתה מומחה בחינוך, מותר לך לתת עונש. זה סוג של עונש, כעס הפעם. התנאי לעונש הוא תמיד שאתה יודע בוודאות של 100% שזה יעזור לעתיד. אם אתה מומחה כזה שאתה יודע להגיד זה, אז מותר לך לעשות כזה פנים מפחידות. ערב טוב.